שלום, 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 שלום. ברוכים הבאים לחושבים טוב, פודקאסט על פסיכולוגיה ועל תחומים שכנים שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. כאן איתכם יהודית כץ בפרק 122 של הפודקאסט. מקווה שאתם נהנים עד עכשיו ושתהנו גם מהפרק הזה, שהיום אנחנו בעצם הולכים לצלול למקום שבו אתם ואתן אומרות לא. פשוט אמרו לא. הייתה פעם פרסומת כזאת בנייטיז, כשזר דופק לך בדלת, פשוט אמרו, לא. כשזר מציע לך ממתקים, את לא זוכרת את זה, זה היה כזה קמפיין לבטיחות של ילדים, פשוט אמרו לא. והשאלה היא, האם אנחנו בכלל שומעים את עצמנו? מדי פעם אומרים משפטים כמו, לא, זה לא מתאים לי, לא, זה לא מה שאני מחפשת כרגע, וכמה קשה לנו להגיד את המילה הכל כך קטנה הזאת, למד א', בלתי נסבל. אז למה כדאי להגיד לא, ואיך אומרים לא, ככה שגם לא נרגיש כמו אנשים ממש ממש רעים? לסיבה הזאת התכנסנו כאן היום, ואני רוצה להציג את האורחת שלנו להיום, את רונית כפיר. שלום לך.
היי יהודית.
איזה כיף שאת כאן עוד פעם.
ממש, תודה רבה על ההזמנה. זה יחידי סגולה זוכים לזה לדעתי. זה... להגיע לכאן פעמיים, זה וואו.
זה באמת וואו. אני ממש אוהבת שאת באה לכאן. והפרק שהיית פה כבר, הפרק על איך להיות אסרטיביים ואסרטיביות, היה פרק 103, וזה היה פרק שזכה ממש ממש להמון האזנות. אחד הפרקים שהכי יזינו להם בשנת...
אני חייבת לומר שגם אני הרגשתי את זה.
כן?
כי אני קיבלתי כל כך הרבה תגובות מאנשים שאמרו לי, שמעתי אותך מדברת, אני לא זוכרת איפה, אמרתי לה, אצל יהודית כץ, נכון? או שמעתי אותך אצל...
אז אני גם אספר, למקרה שמישהו לא מכיר אותך, אז רונית כפיר, את מנהלת עסק שנקרא נעים מאוד, שזה בעצם, הכוונה שלו היא לייצר תקשורת אסרטיבית, את עובדת בעיקר עם נשים עם כוונות רווח, ואת מרצה, ואת מלמדת, ואת מייעצת על תקשורת, בעיקר עם לקוחות, אבל בעיניי לא רק עם לקוחות.
כן, זה מה שגיליתי, כשבעיקר בעקבות הפרק הזה.
איזה כיף.
מאוד
לשמוע.
כיף.
אני חושבת שבהרבה הזדמנויות בחיים, אנשים רוצים מאיתנו משהו, נכון? מבקשים מאיתנו שאנחנו נעבור להם רגע על המצגת, שנבוא לעזור להם לעבור דירה, שנקשיב להם רגע, שנסיע אותו, זאת אומרת, כל פעם מישהו רוצה מאיתנו משהו. ויש הרבה מאוד רגעים בחיים שיש לנו בפנים את הכזה... כאילו שאת חריקה פנימית שאני מרגישה... שזה הדבר האחרון שבא לי לעשות עכשיו, ואיכשהו בסוף המילה שיוצאת ממני, זה בטח.
כן, אוקיי, כן, בטח,
כן,
בכיף.
כן, יאללה, בכיף,
בכיף,
בשמחה.
בשמחה.
כשזה הכי לא בשמחה בעולם. וזה מרגיש נורא להגיד כן למשהו שהלב שלך, והבטן שלך, והגוף שלך אומר לך לא. ואני רוצה לשאול אותך, למה כל כך קשה לנו להגיד לא?
וואה. שאלות שמתחילות בלמה הן תמיד שאלות שקשה לענות עליהן.
נכון.
עכשיו, אני חושבת שחלק גדול מהקושי להגיד לא, אנחנו יצורים חברתיים, ואנחנו רוצים שיאהבו אותנו, ואנחנו רוצים להיות מקובלים, זו מילה שכשאני גדלתי הייתה מקובלת. אנחנו רוצות שיאהבו אותנו, ולא נעים לנו לאכזב אנשים. כלומר, אם אני מבקשת ממך משהו, יש לי ציפייה. יש לי אולי אפילו איזושהי תמונת עתיד שבה את מסכימה. כלומר, אם אני מבקשת יהודית, את יכולה לשמור לי שנייה על כלב, על הילד, מה יותר חצוף. או יהודית,
לי, את יכולה,
אני שולחת לך רגע את המצגת שלי, אכפת לך לעבור עליה רגע. עכשיו, עצם זה שאני פונה אלייך עם בקשה, אומר שאני, או לפחות אומר שאני חושבת שתיאטרי, כלומר, אני מניחה שאת תגידי לי כן. ואז אנחנו נאלצות ונאלצים לאכזב אותו. וזה מאוד לא פשוט לנו לאכזב אנשים. עכשיו, עוד דבר, כאילו מהצד השני של זה, והרבה מאוד אנשים מתארים את עצמם ככאלה, אנחנו מדברים על התנהגות מרצה. אני רוצה שאמא תאהב אותי, אני רוצה להיות ילדה טובה, ולכן אני אעשה את מה שאני יודעת שמצופה ממני, ואני הופכת להיות טיפוס מרצה, כי אני יודעת שהאהבה של אמא תלויה בהתנהגות שלי. אם אני אתנהג טוב, היא תאהב אותי, ואם אני אהיה ילדה רעה, היא לא תאהב אותי. אני חושבת שכאילו... אחוז מאוד מאוד גדול מהאנשים שאני פוגשת מסביב, יש בהם התנהגות כזאת. אני עושה לא את מה שחשוב לי או את מה שאני רוצה, אלא כדי שאת תהיי מרוצה.
שזה בעצם התנהגות לא אותנטית, שהרבה מאיתנו נופלים בה, ועכשיו זה לא במובן שאני מנסה לעשות עליך מניפולציות, או להיות יותר טובה ממך, או לצאת
נכון.
טוב, אלא זה ממקום שאני מניחה שאולי... את לא תוכלי לשאת סירוב
נכון.
או לא, או ביקורת. כלומר, באיזשהו מקום אני מרחמת עלייך קצת יותר מדי.
נכון.
ואני פשוט מביאה לך את הגרסה שהיא לא האמת. ואני מחליטה בשבילך.
זה קשוח שאת אומרת שזה לא אותנטי, כי אני חושבת ש... ותמיד יש איזשהו גבול, כי ברגע שאנחנו לא חיים לבד בעולם, אז כל, את יודעת, אני איתך בחדר, ואני לא יכולה לעשות רק את מה שטוב לי, אני חייבת להיות בן אדם שמתחשב.
אבל אז לא הייתי קוראת לזה ריצוי.
נכון.
אז התחלת מהריצוי.
בדיוק. ולפעמים ריצוי, כמו שאת אומרת, זה לרוץ קדימה גם בראש, ולחשוב, רגע, מה יהודית רוצה שאני אענה לה, מה היא צריכה, וזה גם לרוץ קדימה בראש, למה יהיה התסריט אם אני אגיד לה לא, כלומר, איך היא תרגיש, מה היא תחשוב עליי. וזה מביא אותי לעוד קושי, שבגללו קשה לנו להגיד לא, שהעניין הזה של קשה לנו לשמוע לא. בגלל שאנחנו יודעים לפעמים כמה זה מאכזב לבקש.
זה מאוד פגיע.
מאוד פגיע, בדיוק. ואני במקום פגיע, ואז אני מבקשת, ואני מסתכנת שתשיבי את פניי ריקם, אני אתאכזב, ולפעמים קשה לי להגיד לו, כי גם קשה לי לשמוע לו. וכשאני רוצה להימנע מלשמוע לו, אני גם רוצה להיות לא זאת שאומרת את הלא הזה, ואז אני נסחפת לאזור שאני קוראת לו, לא נעים לי.
יו, את יודעת שאני חושבת, אני ממש מתחברת להגבלה הזאת שאת עושה בין התעוזה לבקש משהו לבין לסרב למישהו אחר, ואני חושבת שבאמת אנחנו מפחדים מהלא הזה, לא כי הוא רק לא, הוא כאילו מייצג בטעות בראש שלנו כל כך הרבה דברים אחרים, כי אם ביקשתי ממך שתעברי על המצגת שלי, או שתתני לי עצה, או שתתני לי חיבוק, או קטעת, או נשיקה, זה יכול להיות כל דבר בזוגיות, בעסק, זה יכול להיות בכל מקום, ואמרת לי לא, אז אני מתחילה לשמוע, אני לא אוהבת אותך, כן. את לא מעניינת.
את לא מספיק חשובה לי.
את לא חכמה, את לא שווה את הזמן שלי, אולי אפילו את דוחה פיזית, כן, אם ביקשתי כזה רגע בקונטקסט רומנטי משהו, את פתטית שבכלל ביקשת את זה, נכון? כאילו יש
לגמרי.
כל כך הרבה דברים טעונים שעולים שם, שזה לא הלא הזה, אלא זה הולך למי אני בכלל שאני אבקש, איזה מין בן אדם אני, בתוך הסיטואציה הזאת.
ובדיוק בגלל הדברים שאת...
צללנו לדרמה, כן.
לא, נכון, אבל זה בדיוק, כי זה העניין, כי בדיוק בגלל הפחד שלי, שכל הדברים האלה ירוצו לך בראש, אז אני אגיד לך, אוקיי, אני אעבור על המצגת. את מבינה? כלומר, אני אגיד, בגלל ההיכרות שלי עם זה, ואני אומרת, איך יהודי תרגיש אם אני אגיד לה לא, אז במקום לחשוב על עצמי, אני חושבת עלייך, ואני חושבת שכל אחד, וזה בטוח כל מי שמאזין לנו, יכול לחשוב על מתישהו שהוא אמר כן, והתבאס על עצמו לגמרי. כלומר, משהו שאת הסכמת, ואת יודעת, נגיד, אני מכירה את זה צוב הדוגמאות שלי, אם תמיד בעולם העסקי, אוקיי? מתקשר אליי מישהו, אומר, רונית, לא יודעת מה, בואי ניפגש, או... ואני... זה מישהו שלא בא לי, נגיד, ברור לי שהוא מצפה לייעוץ בחינם, כי אולי הוא איזה חבר, ולא בא לי לייעץ לו, אבל לא נעים לי, כי הוא חבר, ואני לא אקח ממנו כסף, ואז אני אומרת לו, אתה יודע מה, בוא נדבר ב9 בערב. עכשיו, לפעמים כשקשה לי להגיד לא, אז אני אומרת אחר כך, נכון? אחד המפלטים מלהגיד את הלא המפורש, הוא להגיד, לדחיין את זה, להגיד, לא היום, דברי איתי בעוד שבוע. עכשיו, בשבוע הבא עדיין לא תרצי לעשות את זה. אבל את כאילו דוחה את ההחלטה, ואז את נגיד קובעת לשבוע הבא, ואז זה מגיע. וכשהשבוע הבא מגיע, את אומרת לעצמך, איך לא בא לי להיות הפגישה הזאת? למה הסכמתי? עכשיו, כל אחד מכיר את ההרגשה הזאת של להגיד כן במקום להגיד לא.
שדפקת את האני של העתיד.
בדיוק,
כאילו כן. כאילו באותו רגע היית כזה, לא אכפת לי מירונית שתהיה בדיוק. פה בנעליים שלי עוד
למה?
יומיים.
כי זה לא פשוט לי להגיד כן. את הלא הזה עכשיו, כן. אז אני אגיד משהו ש... ואז זה מגיע, ואז את מרגישה רע עם עצמך, כי את חטאת לעצמך. ואת מוצאת את עצמך, מבזבזת זמן על משהו שלא מספיק חשוב לך, או לא מספיק כיף לך, או את עושה אותו ואת אומרת, יכולתי להיות עכשיו בבית עם הילדים שלי, או יכולתי להיות עכשיו בבית ולשנוץ. ולהיות במקום הזה, זה לא כיף, ולאט לאט זה שוחק, זה איזושהי חלודה כזה על האינטגריטי של עצמך מול עצמך, וזה המחיר, זה אחד המחירים שכולנו מכירים.
זה חתיכת מחיר.
זה חתיכת מחיר, כי אני מתייחסת לזה בדרך כלל בתור לחטוא לעצמי. לעשות משהו, והזמן שלנו הוא כל כך יקר, לא מבחינה עסקית. כאילו, זמננו עלי אדמות קצר. ולעשות אותו, לתת אותו למשהו שאת לא באמת רוצה, או לעשות משהו half-heartedly, כאילו לא בלב שלם, אלא בחצי לב, זה חבל.
ממש, אני מתחברת שוב למקום הזה, להגבלה הזאת שעשית בין הלבקש ללסרב, כלומר שאני בשני הצדדים, ואני חושבת שאם נזכר רגע בפעם האחרונה שכן אמרנו למישהו לא, זה לא היה כי חשבנו שהם דוחים או טיפשים או מטומטמים או לא ראויים או לא אהובים, אלא זה פשוט היה משהו כזה מאוד פשוט מבחינה שלנו, של זה לא מתאים לי כרגע, יש דברים אחרים שרציתי לעשות, יש לי משהו אחר בסדר עדיפויות, משהו מאוד...
משהו שקשור בדרך כלל אלינו, לא לצד השני.
אלא זה קשור אליי, אני אומרת, וואלה, לי יש עכשיו תוכנית שאני רוצה לקדם, לא יודעת, יש לי את הפרקים, סתם לקחת הפודקאסט, אני מאוד רוצה להקליט עוד פרקים, ובגלל זה אני פחות אולי רוצה להתראיין כרגע במקום אחר, זה לא קשור בכלל למישהו אחר, זה קשור למה שאני רוצה לעשות. ואני שוכחת את הדבר הזה, כשאני מפחדת להגיד למישהו לא, נכון? כי אני שוכחת שבסוף יש כאן משהו מאוד פשוט, שלא קשור לצד השני. ו...
אבל אני רוצה לעצור אותך כאן, כי אני מרגישה שאת אומרת את האמת הנעימה.
אוקיי.
ואת צודקת, יש כאן משהו שקשור לסדרי העדיפויות שלי. מצד שני, ברור שזה קשור גם לצד השני. ולהתמודד עם הריג'קשן הזאת, אני רואה עכשיו אגב את מאסטר שף, עונה 10.
כן.
ושם, את יודעת...
נראה שאת נהנית.
חלק גדול, כן, אני מאוד נהנית, והאמת שאתמול צילמתי גם צילום מסך על כל מיני דברים שדיברו על כסף, וזה, זה היה משעשע, אבל חלק גדול מהדרמה, וחלק גדול מהקושי, גם בשבילנו כצופים, זה לראות אנשים מתמודדים עם לא, ולא סתם מתמודדים עם לא, מתמודדים עם דחייה. יש לך את הפתיח הזה, שבו אומרים, אני מבשלת מגיל 5, אני למדתי מסבתא שלי, ומאז שאני זוכרת את עצמי אני עושה, ואין לך שם מושג, ובאים אנשים עם ביטחון, ועם שמחה, ושמים את עצמם out there, ולוקחים את הסיכון הזה של... ובסוף, הם יכולים לקבל תשובות לפנים, כי אין את הלא נעים של הצוות, הם בכלל לא רואים אותם, והם תואמים את זה ואומרים, לא, לא, זה ממש לא מוצלח. לא, העוף הזה, או שזה, זה כישלון, זה מנה לא טובה. הם אומרים שם דברים, ולשבת ולשמוע, מישהו, לא סתם מישהו, יהודית, מישהו שאת מעריצה, מישהו שאפרופו לרצות, כל רצונך זה שהוא יתאם את האוכל שלך ויגיד, היא גאונה, זה טעים לי, והבן אדם הזה אומר, זאת מנה לא טובה. אבל, זה חלק מהחיים, אם זה לא היה חלק מהחיים שכולנו מתחברות אליו ומכירות, התוכנית הזאת לא הייתה עובדת ולא היה לה רייטינג.
כן.
ולנו לא נעים להיות בצד שאומר את המנה לא טובה.
ממש. אני חושבת שדיברנו בו על כמה סיבות ללמה זה כל כך קשה. כלומר, דיברנו גם על המקום של איך אנחנו אולי מרגישים כשאנחנו שומעים את הלא, והפחד לפגוע במישהו אחר. דיברנו על חשש מקונפליקט, על זה שמישהו אחר כך יחשוב עליי משהו לא טוב, שאני ביט, שאני רעה, שאני משהו. ובואי נדבר רגע על למה זה כן חשוב בכל זאת לשנס מותניים ולעשות את המהלך
הזה. ולמצוא את הכוח... כמו את הכוח שעוזר לך להתמודד עם לא, את הכוח שעוזר לך להתמודד עם, כאילו להגיד לא.
כן.
למה זה חשוב?
כמו מה המוטיבציה כל כך להתאמץ על משהו שבאמת יכולות להיות לו תוצאות, גם לא חיוביות בחיים שלנו, גם חיוביות, אבל באמת יכול להיות backfire, נכון?
נכון, אבל אני חושבת שהתוצאות תהיינה בעיקר חיוביות. כלומר, התוצאות, וזה חשוב דווקא לדבר על זה, קודם כל, ספר שאני מרבה לצטט, וסיפרתי לך עליו כבר, זה ספר שנקרא Essentialism של איש מאוד חכם בשם גרג מקיואן. וציטוט שלו שאני מאוד אוהבת ולדעתי כל חצי שנה אני מעלה אותו באינסטגרם שלי אומר If you don't prioritize your own life, somebody else will. וזו האמת, אם את לא תהיה זו שקובעת את סדרי העדיפויות שלך. כלומר, מה ימלא את ימייך לצורך העניין? מה ימלא את ימייך? מי ימלא את ימייך? את יומנך, אם נסתכל על זה בצורה עסקית, לי יש יומן כזה סופר מסודר, לכל דבר יש צבע משלו, ו... אם היומן הזה יהיה מלא בדברים שהם לא הפריוריטיז שלי, אלא שלך, כי יהודית עכשיו צריכה שאני אעבור לה על המצגת, אז מה יהיה איתי? כאילו, מי בסוף יקבע את סדר החיים שלי, אני או את? אם אני כל פעם ארצה לרצות, אני בסוף אמצא את עצמי חי החיים שהם לא בשבילי, הם לא החיים שלי. אותו דבר בעסק, אני, כאילו העסק זה יותר קל לי לדבר על זה כי זה בקנה מידה יותר קטן, כי העסק זה לא כל החיים שלי, כן. זה כאילו רק חלק מהחיים שלי. אם בעסק אני אפחד להגיד לא, ללקוחות שלא מוצאים חן בעיניי, למשל אני עצמאית, או אם אני שכירה, ואני אחשוש להגיד לא, או למשל לסרב, אפילו לא להגיד לא לעבודה, אלא לסרב לתנאים שמציעים לי, ולדרוש את התנאים שאני רוצה. אז מה יקרה? אני אעבוד בתנאים שלא נעימים לי. ואני כל הזמן ארגיש שאני נשחקת, ושאני מתפשרת, והתסכול הזה ייבנה.
בסוף אני גם אעשה עבודה פחות טובה.
או, בדיוק.
כן. אני חושבת שהרבה פעמים כשעושים את השיח הזה על להגיד לא, אז אני טיפה מדמיינת כאילו כל העולם רוצה ממני משהו. כאילו נגדי. כאילו האינטרסים שלנו תמיד מתנגשים, ואני צריכה עכשיו לבוא ולשמור על הגבול שלי, שרונית לא תיקח לי את הזמן שלי. ואני חושבת שבמציאות הדברים הם קצת יותר תמימים מזה. כלומר, את מבקשת ממני משהו, לא כי את מנסה לדפוק אותי, או כי את מנסה לקחת ממני, אלא כי אולי את לא מבינה כמה עבודה זה, אולי את חושבת שאני עושה את זה בכיף, אולי את חושבת שזה מתאים לאינטרסים שלי, אוקיי, יכול להיות שנגיד, לי הרבה פעמים מציעים לבוא להרצות בחינם בכל מיני כנסים בשביל חשיפה. אני לא חושבת שמי שמציע לי את זה, מציע את זה כי לא אכפת לו ממני והוא רוצה לנצל אותי, כן? והרבה פעמים כשאנחנו בטעות חושבות בכיוון הזה, אז גם התגובה שלנו, אנחנו גם נהיים יותר טינה, וגם אם נגיד לא, הוא יהיה לא יותר כזה אגרסיבי, שזה לא מה שאנחנו רוצות, זה מה שאנחנו רוצות להוציא מהפרק הזה, אנשים שהם יהיו כזה, לא, 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 לא.
אבל אני רואה את זה המון.
כן, אבל אני רוצה להגיד שבסוף אני מכירה את עצמי הכי טוב. אני לא יכולה לשים את האחריות עלייך, להגיד, את ביקשת ממני משהו שידעת שאני לא ארצה. את לא יודעת מה אני רוצה. אולי אני כן רוצה, נכון? את לא יודעת מה מתאים לי או לא מתאים לי. אני זו שאחראית לשמור על הערכים שלי, להכיר את עצמי, ובסוף לתקשר את הדבר הזה.
לתקשר את הגבולות שלי, לתקשר את הכללים שלי. על זה דיברנו גם בפרק של האסרטיביות, שזו האחריות היא שלי. כשאת כן אומרת את הלא שלך, בצורה שנאמנה לעצמך, והיא לא מניחה איך הצד השני יקבל אותה, והיא מאוד מדויקת וגם לפעמים מנומקת, כשהיא לא מנומקת יותר מדי, אבל קצת מנומקת, לרוב מאוד יכבדו אותך על זה. ויש משהו לא מכבד בלא להגיד לבן אדם את האמת. כשמישהו מתחמק ואת רואה שהוא בא לו להגיד לך לא, אבל לא נעים לו והוא מתחיל לעשות כל מיני תירוצים, את לא מרגישה נוח עם זה, זה יגרום לך לא להרגיש נעים, שאני לא מספיק, כאילו שאני לא מתייחסת אליך כמבוגר, ואומרת, you can handle it, אני אגיד לך את האמת, ואת יודעת, תתמודדי. אנשים שעושים שמיניות כדי לא להגיד לנו לא, זה מבאס, את מכירה את ההרגשה הזאת, שאת מרגישה שמישהו מורח אותך, ואת אומרת, מה קורה? אתה לא יכול, לא נעים לך להגיד לי לא?
לא, וגם אחר כך, את יודעת, יכול להיות שבהתחלה חשבת כזה, איכשהו הסיבון הזה עבד עלייך, ואחר כך את מבינה את זה חצי שנה אחר כך, ואת אומרת, אוקיי, כאילו, למה
שיקרו לי, או למה
לקחת לי כל כך הרבה זמן, במקום להגיד לי מראש לא, וכולם היו יוצאים מזה יותר בטוב.
נכון.
לפעמים זה נחמד להיזכר כזה, הצד השני הוא בן אדם מבוגר, יש לו אולי ילדים, יש לו זוגיות, הוא יחזיק כבר בכמה עבודות, יש לו אוטו, הוא משלם משכנתה, משלם חשבונות, הוא קונה לעצמו אוכל בסופר. כאילו זה אנשים
הוא לא יערס שיכולים, מזה ש...
כן, כן. אנשים שיכולים רגע, הם יכולים להתמודד עם זה, הם יחיו עם הלא הזה. אבל אני פחות רוצה לדבר בגבולות. כאילו כן. יש משהו בשיח הזה שהוא מרגיש נורא מלחמתי, כאילו הנה המדינה של סוריה, והנה ישראל, ויש פה גבול, ואסור לעבור אותו, ואחרת יפרוץ מלחמה, ומסתנן עבר את הגבול, כאילו יש כן. שם שיח שהוא מאוד לא נעים.
Okay.
עכשיו אני לא אומרת את זה בקטע של תחצו את הגבולות שלכם, אלא אם אני מתקשרת לך מה באמת חשוב לי, ומה מניע אותי, ולמה אני עושה דברים, אז אני לא צריכה להגיע בכלל לשיח של עברת גבול.
אבל זה תמיד שיח של עברת גבול. כאילו זה, גבול זה לא גדר חשמלית, וגבול זה גם לא לא.
אבל זה קצת גדר חשמלית.
למה?
כאילו בקונוטציה של זה. כשאת אומרת, אני צריכה לשים גבולות, זה כבר אחרי שהגעת לאיזה נקודה של עבר מסתנן. נכון?
לא, לא לגמרי, נכון. כי יכול להיות שאני אבוא ואני אגיד לך, אני דפוק בדלת ואני אגיד, יודית, יו, יש לך קפה, אני חייבת קפה. ותגידי, בטח, כי תרצי לתת לי קפה. תכיני לי קפה, ונשתה קפה. ואז אני אומרת לך, וואי, אפשר עוד קפה? ואז את אומרת, כאילו, מה, אני צריכה ללכת, היא נשארת? כאילו, את כבר מתחילה, ואת מכינה לי עוד קפה. ואז אני נשארת עוד פעם. זה עניין של גבול, כי את הקפה הראשון רצית לעשות לי ולתת לי, ורצית בכיף שלך לבלות איתי 10 דקות בשיחה. הקפה השני כבר היה כאילו, אוקיי, אני מתה עליה, כיף לי לדבר איתה, אבל אני צריכה ללכת עוד שנייה. הקפה השלישי כבר יכול להיות שאת תהיה עצבנית וזה גבול כי המקום שבו כן הופך ללא זה גבול.
כן, אבל למה, מתי את אומרת את הגבול הזה? אחרי שכבר עברתי אותו.
לפעמים.
אחרי שכבר ביקשת את הקפה השלישי. ואני עוד אומרת, בסוף הקפה הראשון כבר הרגשת שכאילו
נכון,
הגיע
אבל,
הזמן.
אבל הרבה פעמים להגיד לא קשור באיזשהו גבול. כי בתוך תחומי הגבול הזה זה יהיה כן. It's not about מה לא, זה מה כן. וברגע שאת יודעת שהכלל, ובין אם זה כלל שלך עם הילדים שלך, או כלל שלך עם הלקוחות שלך, את יודעת שהכלל הוא תולדה של החלטה ובחירה, ואת יודעת מה, איזה כן עומד מאחורי זה, יהיה לך הרבה יותר קל להציב את הלא. אוקיי? עם איזה לקוחות אני כן רוצה לעבוד? באילו שעות אני כן בשיא הפרודוקטיביות שלי? איזה דברים אני כן רוצה לעשות בעסק שלי, כדי להתקדם לעבר מטרה מסוימת שהצבתי לעצמי? כשהכן הזה ברור לי, יהיה לי יותר פשוט להגיד לא לדברים אחרים. ואותו דבר עם ילדים.
אני חושבת שזה חלק ממש ממש חשוב, שצריך כזה רגע לשים מרקר על מה שאמרת עכשיו, על המקום הזה של, אם אני באמת יודעת מה חשוב לי, אז יותר קל לי לדעת מה לא נכנס לשם, נכון? כאילו זה מתחיל מבירור עצמי, שאני יודעת מה אני רוצה.
כן. ובכלל באופן כללי, ואת זה אני זוכרת שאמרתי גם בפרק קודם, אבל זה דבר שאני אומרת לעצמי מדי שבוע, כי זה חשוב לי,
כן.
שאחת הדרכים החשובות להגיד לא, היא להפסיק להגיד כן מהר מדי. כלומר, לקחת לעצמך זמן. אם מישהו ביקש ממך בקשה, אם מישהו הציע לך הצעה, ואת עוד לא בטוחה שיש לך תשובה לזה, או את מרגישה נגיד בבטן שלא בא לך, אבל את לא יודעת איך להגיד את זה, קחי רגע את הזמן ותקני לעצמך עוד קצת זמן, ביטוי כזה, נכון? של כאילו, buy some time, שזה, אני מאוד אוהבת את הביטוי הזה, כי בסופו של דבר, זמן הוא באמת מצרך שלפעמים אנחנו מרגישות שצריכות לקנות אותו לעצמנו, כן? אם את רוצה, לא יודעת מה, לשבת עם עצמך שעה, יכול להיות שאם תשלמי על מסאז' איפשהו, זאת היא הדרך היחידה שלך להשיג לעצמך שעה בלי עבודה, כן? לקנות לעצמך זמן, ובזמן הזה את שואלת עצמך מה חשוב לי, ואת גם שואלת את עצמך באמת, הדבר הזה שיהודית ביקשה ממני לעבור לה על המצגת, תמיד את אומרת, יהודית הרי תגיד, נו תעברי על המצגת, זה ייקח לך 5 דקות. אבל שתינו יודעות אם נחשוב על זה, את אולי לא חשבת על זה, כי את הצד המבקש. אבל אם אני אחשוב על זה, האם זה באמת יהיה 5 דקות? אני אגלה שהמצגת היא 50 עמודים, אני רוצה לעבור עליהם, אני לא אוהבת לעשות דברים על רגל אחת, אני רוצה לתת לך משוב כן, אז זה ידרוש ממני 20-30 דקות, ואז לדבר איתך על המצגת ולתת לך את המשוב הזה, ייקח לי עוד 20 דקות, ואז אולי, כך שלפעמים העצירה הזאת, ולשאול את עצמנו, ואנחנו תמיד נוטים להקטין, דברים שלוקחים לנו זמן, גם לעצמנו. טוב, נו, 5 דקות. ולשאול את עצמך, כמה זמן זה באמת ייקח, אוקיי? אותו דבר עם הנחות שאת נותנת אוטומטית לחברים, שעושים לך כזה רגשי וזה. אז אני רוצה שתעצרו רגע, ותשאלו את עצמכם, האם את באמת מעוניינת לתת לאותה חברה, מתנה בשווי 500 שקל? אם נגיד הרגע עשית להנחה של 500 שקל מהסכום שלך. תדמייני את עצמך מחזיקה 500 שקל ביד, 5 שטרות של 100, ונותנת לה ואומרת לה, קחי מאמי, אני מתה עלייך, קבלי ממני מתנה. אז לפעמים קצת לעצור ולהיכנס יותר לשאלות האלה של מה הדבר שאני נותנת. כשאני נותנת את זה, על מה אני מוותרת? עד כמה הדבר הזה חשוב לי? אולי זה, אנחנו נצליח לשקול את זה אל מול, עד כמה היא תתאכזב שאני אגיד ללא.
כן. אני חושבת שזה עולה פה באמת העניין הזה ש... כשאני אומרת כן למקום שלא רציתי להגיד לו כן, אני אומרת לא למקום שכן רציתי להגיד לו
נכון.
כן. נכון. כלומר, אני אומרת לך, אני אומרת כן לחברה שמבקשת ממני איזושהי טובה, אז אני לא עם הילדים שלי.
נכון. ואז את מוצאת את עצמך, כמו שאמרנו קודם, אומללה, ואת אומרת, למה אני כאן בשישי בבוקר בפרמיירה הזאת, רציתי להיות בבית ולא לעשות כלום. וזה נורא חשוב להתרכז בה, אני סיפרתי לך על זה כשדיברנו, אני מצאתי את עצמי לפני שבועיים, מכינה ריבה, הייתה עונה, כל הזמן מדברים על המשמישים, שעשו לעצמם אחלה יחסי ציבור, נכון? שמשמישים זה עונה קצרה.
אני לא שמעתי שמדברים על משמישים כל כך הרבה.
אז זה כאילו לא חיה בכפר, ויש את הביטוי, יש גם פתגם בערבית בוקרפיל, משמיש, כי כאילו, נכון, הביטוי, העונה היא כל כך קצרה, שבשם הזה נולד, אז אני רוצה לומר לך שעונת השזיפים אצלי בעץ, הייתה הרבה הרבה יותר קצרה מעונת המשמישים, היו לי שזיפים בשלים במשך בדיוק 3 ימים. הם הבשילו כולם בבת אחת, נשרו כולם על האדמה, ואמרתי, אוקיי, אני עם 20 קילו שזיפים, מה אני עושה? ריבה. מצאתי את עצמי בוחשת ריבה, ככה, רוקחת ריבה, עם סוכר וזה, וזו מלאכה שמצריכה הרבה סבלנות והרבה זמן. את עומדת על סיר, בייסיקלי, שעה, שעה וחצי, מערבבת סוכר ופירות. זהו, ככה מכינים ריבה. הדבר היחידי שזה דורש, זה זמן וסבלנות. וכל כך נהניתי ואמרתי לעצמי, זה הקצב שאני רוצה שהחיים שלי יהיו בו. אני רוצה שהחיים שלי יאפשרו לי לעמוד באמצע השבוע ולהכין ריבה. אני כל כך נהנית מזה. ובשביל אני צריכה, בשביל השעה וחצי הזאת, להגיד למישהו לא. כי בכל רגע נתון מתדפקים על דלתותיי הווירטואליות בדרך כלל, אנשים שצריכים ממני משהו, ואני באמת יכולה לעזור להם. עצה שלי, משפט שלי, לעבור על הצעת מחיר שלהם, לעבור על המצגת שלהם, מאוד יכול לקדם אותם ולעזור להם. אבל אם אני כל הזמן אחשוב רק עליהם, ועל האכזבה הפוטנציאלית שלהם ממני, אני אתבאס, כי לא יהיה לי את הזמן לעשות את מה שבא לי. אפילו אם מה שבא לי הוא משהו פעוט וקטן, כמו לרקוח ריבה. ברגע שהבנתי כמה עושר זה מסב לי, אין, זה היה פשוט תענוג, ושבוע למחרת מצאתי את עצמי מכינה עוד ריבה.
יו, יש לי 800 דברים שאני רוצה להגיד. מה אני אעשה? למה אני אומרת כן ולמה אני אומרת לא? בעצמי, כן, מלא דברים. אז אני רוצה רגע, קודם כל, לעשות רגע, זה עצירה פרקטית של כל הדברים שעלו כאן עד עכשיו. אולי אני לא אסכם את כולם, אבל אני חושבת שגם עלה פה המקום הזה של הרגע, לשים לב בכלל למה קשה לי להגיד לא. נכון? זה דברים שחוזרים על עצמם לאורך החיים שלנו. נתת פה הרבה דוגמאות מהעבודה, אבל אני חושבת ש... יכול להיות אפילו יותר קשה להגיד לו לאימא שלך, ולהגיד לו לחברה שלך, ולהגיד לו לבן זוג שלך, ולהגיד לו לאח שלך, כאילו אנשים הכי קרובים הם אלה שהכי קשה להגיד להם לא, כי מה זה, זה בשר מבשרי, זה הכל אני נותנת לבן אדם הזה, אבל בעצם אני לא רוצה לתת הכל בכל רגע. אז לעשות הרגע אפילו רשימה של כזה, תכתבו מי האנשים או באיזה מצבים, איזה סיטואציות שחוזרות על עצמם בחיים, קשה לכם להגיד לא, ואפשר ממש כמו שעושים הרבה פעמים בטיפול, כזה לסדר אותם בסדר עולה. כלומר, מי הבן אדם שהכי כזה, אני קשה להגיד לא, אבל תכף זה די קל, ולמי הבן אדם שזה
התמודדות,
בלתי נסבל, לא יעלה על הדעת, להגיד להורים שלי ביום שישי, שאני לא באה לארוחת שישי,
ושלא לארוחת שישי. לחג. לא, לארוחת שישי צריך לבוא גם לחג.
כן. אז,
אני
אז,
רק רוצה להניח את זה כאן, כי זה חשוב.
כן. אז, אז לא, אבל לפעמים אנחנו לא רוצים. אז לעשות רגע את הרשימה הזאת, ואז לנסות לחשוב, מה שגם עלה פה זה, מה בעצם הדברים שחשובים לי? כזה, מה הם ה... עוגנים בלוז שלי, מה הם הערכים שחייבים להתקיים, מי האנשים שאני הכי רוצה לפגוש, אפשר לקחת את זה מכל מיני זוויות, איזה פרויקטים בעבודה עם הפרויקטים שאני אומרת, זה הגרעין של העשייה שלי, בשביל זה אני קמה בבוקר, את זה באתי לעשות, ועל מה בעצם אין מסע ומתן, זה כאילו, זה היה רק ובא לי עבור, אפשר גם לקרוא לזה הגבולות, ועוד דבר שהעלית כאן שהוא מאוד פרקטי, זה העניין הזה של לקחת זמן, וגם את זה אני יכולה לקחת כתרגיל, להגיד עכשיו, רגע, כל הצעה שאני מקבלת, אני לוקחת שנייה זמן. אני אומרת, אני אחזור אליך עוד דקה, אני אחזור עוד שתי דקות, אני אחזור אליך מחר. שנייה אני נותנת לזה להתבשל בתוכי, כדי לחשוב מה אני באמת רוצה לעשות. ואלינו גם את העניין של האם אני אתחרט אחר כך, נכון? האם אני אעשה משהו ואחר כך אני אהיה כזה, אוף, למה היא מקשה ממני כזאת מעצבנת? מה יודעת שזה לא מתאים לי? למה עכשיו אני עושה את זה? ועכשיו, האם אחר כך אני אבוא אליך בטענות ואגיד לך שעשיתי בשבילך ולא החזרת לי, האם אני מצפה לתמורה? האם זה משאיר טינה? כלומר, האם אחר כך זה יהיה מלוכלך קצת?
אני חושבת שאנחנו יודעות ברגע הזה, כשאת אומרת למשהו כאילו את מנסה להימנע מלהגיד את הלא הזה, ואת אומרת איזשהו כן שהוא מין לא אמיתי, את כבר יודעת מתי את תמצאי את עצמך, כאילו אני, זה סוג של דמיון מודרך, מציעים לי לא יודעת מה, להרצות באיזה מקום שלא, לא יודעת, לא בא לי להגיע אליו. ואני, לא נעים לי להגיד להם לא, ואני אמשוך את זה, ובסוף אני צריכה לעצור רגע לדמיין את עצמי נוסעת לשם, ולמיין את עצמי מרצה שם, ולשאול את עצמי האם אני באמת רוצה להגיע לשם, כי הרבה פעמים האחר כך הזה, זה לא. ועדיף שתגידי אותו כבר עכשיו, מאשר, הרי מה קורה? כשלא נעים לך, אז את אומרת אחר כך, או דברי איתי בשבוע הבא. ואז היא מדברת בשבוע הבא, ואז אומרת, דברי איתי שוב בשבוע הבא. ואז עבר כל כך הרבה זמן שאת כאילו דוחה אותה, שבסוף לא נעים לך להגיד לה לא. ממש. אז עדיף לפעמים להתחיל מזה, ולדעת שאנשים שוב גם יעריכו אותך על הדבר הזה. וזה כאילו בחיים שלי עכשיו, אם זה או אני או את, it's me baby, it has to be me. אין מה לעשות.
כמה קשה להגיד את זה.
זה קשה מאוד להגיד את זה. זה באמת, באמת, אני אומרת לך, כן, זה קורה לי לא מעט.
כן, אבל אני חושבת שאנחנו כל כך רגילות לחפש את האישור הזה, ואת ההכרה, ואת הקבלה בחוץ, ובפנים אנחנו לא נותנות לעצמנו את האישור, וההכרה, והקבלה. כלומר, יש איזה משהו של רגע לשנות את הפוקוס ל... אני קודם כל צריכה לאשר את זה, אני קודם כל צריכה לאהוב את מה שאני, את מה שאני עושה.
כן. ולפעמים אני מוצאת את עצמי מנסחת את המשפטים האלה באמת הרבה מאוד זמן. עד שאני מגיעה לניסוח, שאני מרגישה שהוא מספיק, שהוא לא אישי מדי ופוגע, אבל שהוא גם נחרץ, כלומר שהוא ברור שזה לא נקודה. וכשאני משאירה פתח, אני רוצה להשאיר פתח. כלומר, אני משתדלת לסגור דברים הרמטית, כשאני אומרת למי שהוא לא.
אוי, זה מה זה אמיץ.
אני אגיד לך למה, כי כשאנחנו מתחילות לנסח את הלא הזה, בורחים לנו המון, המון, המון מרקחים. כל מיני, לא נעים לי להגיד לא, אז אני אומרת, כרגע אני לא פנויה להתארח אצלך פודקאסט.
אני פשוט לא יכולה.
אני פשוט לא יכולה כרגע.
הלוואי
הייתי יכולה. כאילו מילה כרגע למשל, או אני אשמח לדבר איתך בעתיד, משתרבב לי כזה, ולא, אני לא רוצה שתדברי איתי בעתיד. כלומר, למה להשאיר לך, כאילו לא נעים לנו להגיד לא נקודה, אז אנחנו עושים לא שלוש נקודות, לא פסיק תקווה, סימן שאלה, ולפעמים, וואלה, כבר לקחת את ה-10 דקות לנסח את המייל הזה, תסגרי אותו כמו שצריך.
מה שאת אומרת, הוא מזכיר לי כלי שדן אריאלי דיבר עליו כשהוא התארח בפודקאסט, שאני רוצה לעשות עליו רפרנס. הוא דיבר על משהו שנקרא Cancel Elation, חדוות הביטול. והוא אמר שכשאני לא בטוח...
אני ממש מבינה למה מתכוון, בלי שתסבירי.
כן, אז, אבל אני אסביר חוץ. אז הוא אמר, אם אני לא בטוח, אם אני רוצה לעשות משהו או לא רוצה לעשות משהו, אני שואל את עצמי, איך אני ארגיש אם זה יתבטל? אז אם כזה...
דוגמה מעולה.
כזה, קבעתי עכשיו את להתארח בפודקאסט הזה, או את הלכת לעזור לחבר לעבור דירה, או את לעבור על מסמך לביטוח לאומי של מישהו, לא משנה.
יו, אל תציעי דברים כאלה מבעסים. בואי תגיד, קבעת פגישת ייעוץ בתשלום, אוקיי? קבעת עם לקוח, קבעת קפה עם חברה.
כן.
עכשיו תשאלי את עצמך, אם מצלצלת מבטלת, אומרת, אוי, תקשיבי, יהודית מצטערת, יש לי קורונה, חייבת לבטל. אם את שמחה, אגב, זה לא בהכרח אומר שאת לא אוהבת את החברה.
נכון.
זה אומר שאין לך כנראה מספיק זמן פנוי ביומן.
כן, אין לי משאבים.
אין לך משאבים.
אין לי עכשיו זמן, אין לי עכשיו
כסף. אני כל כך מכירה את התחושה הזאת.
אז זה ה-cancel elation. האם אני אשמח, elation זה חדווה, זה שמחה, אז האם אני אשמח שהדבר הזה מתבטל? ואם כן, נורה אדומה. אוקיי, מקום טוב לשקול, האם באמת רציתי לעשות את זה, האם זה באמת כן, או שזה היה לי לא נעים, וחשבתי, ורק כזה. עכשיו, עוד שאלה שהייתי חייבת לשאול. תראי, התאפקתי. אנחנו מדברים הרבה על להגיד כן. היה פה פרק שלם בפודקאסט על לנסות דברים חדשים, עם אלי אלקובי כפרה עליה, פרק שנגע בהמון אנשים.
נכון, כי אנחנו באמת לא כל כך טובות בלהגיד כן גם. כאילו, במה אנחנו כן טובות? להגיד אולי? אני לא יודעת, אני לא יודעת.
ואני חושבת שיש יתרונות מדהימים בלהגיד כן, נכון? זה רגע להיפתח, להגיע למקומות שלא חשבת שתגיע אליהם, לפגוש אנשים שלא חשבת שתכירי, לפגוש בעצמך דברים, להיות פתוחה, לעזור לעולם, כאילו יש משהו בכן שהוא כזה, אתה זרועות פתוחות, בוא אליי עולם, בוא נראה מה יקרה, ואנחנו גם יודעים, אגב, המחקר, שאנחנו מתחרטים פחות על דברים שעשינו בטיפשותנו, מאשר על מה שלא עשינו, נכון? הכן בסוף הוא תמיד מוביל למשהו, וגם אם זה היה בזבוז זמן, בזכות זה הכרתי מישהו אחר, ובעצם הכרתי את התוכנה הזאת שעורכת סרטים, ואחר כך, 10 שנים אחר כך, התוכנה הזאת שימשה אותי והצילה אותי, ברגע הכי קשה, אז הדברים מתפתחים. ועכשיו אנחנו אומרות פה להגיד לא, לשמור על הגבולות, ואני תוהה, איך אני יודעת, למען השם, מתי אני אומרת כן, ומתי אני אומרת לא? לאיזה גישת חיים אני צריכה לבוא ולקחת? כשאני יודעת, אני מבינה שלהגיד לא, זה חלק בלתי נפרד מלחיות טוב.
וגם להגיד כן.
נכון? זה חלק בלתי נפרד מלחיות טוב.
אבל אני כן חושבת שאנחנו אנשים שלומדים, ואני חושבת שכל אחת לומדת להכיר את עצמה ולהבין.
הוצאתי את זה.
מה זה?
הוצאתי את זה.
הוצאת את זה חוצה. לא,
את
צודקת. אני חייבת להגיד שגם לי, חלק מהדברים הטובים ביותר שקרו לי בחיים, היו בזכות זה ששיניתי את הדיפולט שלי מלא לכן, מלהגיד לא לדברים שהפחידו אותי, שהלחיצו אותי, אבל אני כן חושבת שאנחנו יודעות לזהות מתי אני באה אלייך עם הצעה שאת שוקלת לסרב לה כי היא מפחידה אותך, או שאת שוקלת לסרב לה כי לא בא לך. אני חושבת שזה שני דברים שונים לגמרי. להגיד כן, שאת אומרת לי, רונית, בואי תרצי בפני, לא יודעת מה, 800 מנכליות ומנכלים בכירים, בכנס שישודר, אני נורא אפחד מזה, זה ילחיץ אותי, אני אפחד מכישלון, אבל זה לא מה שאני אגיד, אוי, זה לא בא לי, זה נשמע לי משעמם, יש לי משהו יותר חשוב. אז קודם כל יש הבדל בין לא שאת רוצה להגיד כי משהו מפחיד אותך ואת מפחדת להיכשל, לבין לא שאת חוששת להגיד כי את מפחדת לאכזב מישהו אחר, אבל בדרך כלל הלא הזה של הלא נעים לי, את יודעת שלא בא לך. עכשיו, הדברים שהם באמצע, החברה הזאת שקבעת איתה, אני לא לגמרי מסכימה עם ה-cancel elation, שאם אני ביטלתי איתך את הדייט שלנו ואת שמחה, אז זה אומר שזה לא היה לך מספיק חשוב. אני חושבת שזה גם יכול להגיד שלמרות שאת מתה עליי, פשוט חסר לך זמן חופשי. וכמו שאמרתי לך ליומן, אנחנו רואות פתאום את המשבצת טטריס האדומה הזאת ביומן מתפנה, ויש לך שעתיים יש לך כאילו לגיטימציה לכלום.
לגמרי.
כי סגרת זמן ביומן, ועכשיו הוא בוטל, אז יש לך כאילו שעה חופשית. כאילו כמו בבית ספר, שעה חופשית.
וואו, שעה חופשית.
שעה חופשית.
וואו, וואו.
אז אני חושבת שאם אני ביטלתי לך, ואת נורא נורא שמחה, זה אומר או שלא היית צריכה להיפגש איתי, ואת זה את תדעי. כי כשאני קובעת איתך, יש בך קול, אולי הוא מודחק ומושתק מאוד ועמום, אבל קול שאומר, שאומר, אין לי באמת כוח לשבת עם רונית לקפה, היא שוב תחרטט על העבודה שלה ועל הזה שלה, ונמאס, אנחנו יודעות את זה. יש בנו קול שיודע את זה. במקומות שבהם, וזה אפרופו להגיד לא, ואני קצת דיברתי על זה, אבל אני לא חושבת שמספיק, כשאני מחרטטת אותך, או כשאני מורחת, ולא נעים לי להגיד לך לא, אז אני אומרת לך מין כזה, אולי דברי איתי שוב, אני לא יודעת, אני לא בטוחה. זה לא רק את יודעת שאני מורחת אותך ומרגישה רע עם זה, גם אני מרגישה רע עם זה. אנחנו מאוד לא גאים בעצמנו כשאנחנו משקרים. ויש משהו קשה ולא פשוט בלהגיד לא, או להגיד לבן אדם משהו שהוא לא נעים, מאכזב אותו, או לא יהיה נעים לו לשמוע. ואני חייבת כתמיד להפנות לפרק כפזיין של חושבים טוב. פרק 27, איך לנהל שיחה קשה, כי באמת זה תורה שלמה, להגיד את הדבר הזה שלא יהיה לצד השני קל לשמוע, אבל מצד שני, ואפרופו, אני כל הזמן אומרת לך, זה כאילו מאתגר את תפיסת הנדיבות שלנו. אני אגיד לך איזה לא אנשים בעולם המודרני אומרים הרבה. אנחנו אומרים הרבה לא לפושטי יד. כשאני ברמזור, ומגיע קבצן, ומושיט את הכוס עם המטבעות, ומבקש ממני כסף, ואת רואה אותו בזווית העין, אבל את עושה את עצמך כאילו לא ראית אותו, ואת מסתכלת על הרדיו, או מסתכלת קדימה על הרמזור, ואת יודעת שראית אותו, ואת יודעת שלא נתת לו כסף, ואת מרגישה רע עם עצמך. וכל בראש שלך אומר, יהודית, לך יש כסף לאוטו, לדלק, לאוכל, והוא אין לו כלום, ותראי איך הוא נראה. מה, קשה לך לתת לו שקל? זה אני מדברת על עצמי, אוקיי? והמפגש הזה עם מישהו שצריך ערך משהו, משהו שלא אין ולך יש. והמשהו הזה הוא בהישג ידך, לא מטאפורית, את תושיטי את יד ימין לזה של המטבעות ואת תוכלי לתת לו. וכשאני לא נותנת, או כשאני משקרת, כלומר מסתכלת לצד השני, שמה את המוזיקה, אני מרגישה רע עם עצמי. ואנחנו כל כך מורגלים למפגש הזה בעולם המודרני, של לחלוף על פני פושט יד ברחוב, או פושט מישהו ששוכב והומלס, ולהתעלם ממנו, שזה כבר מה שנקרא מכה קלה בכנף, זה כי אנחנו כמעט לא מרגישים את זה. אבל בעיניי זה בדיוק המשהו שמצטבר, ואת מרגישה עם עצמך רע. כשזה מגיע לפושטי יד, אני פה אימצתי ביודעין את הגישה של בעלי הבודהיסט, שכל מי שמבקש, אני אומרת לו כן. אפרופו איזה כיף זה להגיד כן. אני פתרתי לעצמי את הדילמה המוסרית הזאת, אפריורית. רונית, כל מי שמבקש ממך, אגב בכל ארץ בעולם, גם בהודו, את נותנת לו. לנו יש במכוניות, כזה קופסה מרשרשת כזאת, מלאה במטבעות, שם אנחנו עושים את כל העשר אגורות שלנו, שקל, חמש שקל, ויש משהו שכל כך עושה לי טוב, לדעת שכל מי שיבקש ממני, יקבל. וההחלטה הזאת פותרת אותי מהחיבוטים המוסריים עם עצמי, של רונית, איזה חרה איתת, למה לא נתת. אז זה החלטה אפריורית שלי מול קבצנים ברחוב.
קבצנים, אם אתם שומעים את רונית.
נכון, אולי. ואגב, ספר שאני מאוד אוהבת של Atomic Habits.
ספר מהמם.
ספר מהמם של, איך קוראים לו?
ג'יימס קליר.
ג'יימס קליר.
סופרת פה בפודקאסט הרבה.
בטוח הרבה. כי ג'יימס קליר אומר משהו נורא נורא יפה על זה. הוא אומר, הרגלים שלך הופכים אותך למי שאת. זה הבן אדם שאת. ואני רוצה להיות הבן אדם שלא משקר. ואני רוצה להיות הבן אדם שנותן כסף לקבצנים. אבל כשזה מגיע למשל להתרמות בטלפון, אני אומרת לא כמו גדולה יהודית. ואין לי, יש לי החלטה אפריורית אחרת לגמרי. אבל כשבן אדם, ולא סתם, כשבן אדם מבקש ממני כסף ברמזור, אני מורידה את החלון, אני מסתכלת לו בעיניים, אני בדרך כלל אומרת לו בבקשה, אני כאילו מה שהחלטתי עם עצמי שככה אני אעשה, למה? כי זה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי. וכי אני יכולה. וכי אני יודעת שהמחיר של לסרב, ולשחק כאילו לא ראיתי אותו, המחיר שזה אני אשלם יהיה גדול יותר, כי אני ארגיש רע עם עצמי. כשאנשים מצלצלים אליי להתרים אותי לארגונים, אז אפריורית כמעט אני אומרת לכולם לא.
אז בואי נעשה סימולציית התרמה.
בסדר, אז הולך ככה.
קשרי אליי.
פרפר.
הלו.
שלום, יהודית.
כן.
נעים מאוד, יהודית, שמי רונית.
היי.
היי, יהודית. יהודית, אני מדברת מעמותת חושבים טוב. קודם כל, תודה רבה, יהודית, על התרומה שלך אלינו לפני שנתיים. את תרמת לנו ואנחנו כל כך מעריכים את זה. עמותת חושבים טוב מקדמת ילדות וילדים שיש להם מחשבות רעות למחשבות טובות. והייתי מאוד מאוד מודה לך, אם היית יכולה גם השנה לתרום לנו, יהודית. מה את אומרת?
וואי, האמת שאני כבר תורמת לגופים אחרים, אז סליחה, לא, תודה.
אופה, מישהי עשתה את זה לא רע.
כן.
כן.
אבל את צריכה להתעקש.
אני רוצה, יהודית, אני מבינה, אבל באמת אולי בכל זאת אני ממש מדברת על תרומה קטנה, מה שאת יכולה, מה שאת יכולה לתת לנו, גם 50 שקלים מאוד יעזור לילדים להפסיק לחשוב מחשבות רעות.
אני מצטערת. זה נגיד נקודה שאתה יודעת, הייתי בכמה שיחות כאלה בחיים, ואני תמיד תוהה מה האסטרטגיה שלי. כי את יודעת, נגיד הבנתי שאני לא רוצה עכשיו לתמוך. ויש פעמים שאני ממש מספרת את הסיפור. כאילו אני עונה להם, אני אומרת, את יודעת, אני משקיעה המון זמן בלבחור את המטרות שאני תורמת להם. נגיד אני, מה שאני עושה.
יש לי בדיוק ספר שקוראים לו חושבים כן. טוב. מעניין.
כן, זה לא קשור לכם, אבל אני אומרת לה אפילו, תקשיבי, אני נגיד מרצה. סבבה, יש לי כמה הרצאות בשנה שאני ממש בוחרת לתת התנדבות למטרות ספציפיות. מבחינתי, זה יותר מלתרום 50 שקל לעמותה, כי ההרצאה שלי עולה הרבה יותר מזה, ואני תורמת את הזמן שלי, וזאת ההחלטה שכזה תכננתי לתרום כאן, וזהו. ואפילו היה לא מזמן אירוע כזה של התרמה שעשיתי לכבוד נשים.
אבל כשאת מספרת לי את כל זה, את נשמעת לי נורא שמה.
נכון, ואז אני, או שאני אומרת, למה אני בכלל צריכה לספר לה את זה?
נכון,
למה צריכה? אני לא מכירה את המוקדנית הזאת, אני לא הולכת לתרום להם בתוצאה הסופית. She couldn't care less לגבי מה אני עושה בשאר הזמן שלי.
היא רוצה להתרים.
היא רוצה להתרים לעמותה הזאת, ואם אני לא הולכת לתרום לה, אז שאני אפסיק לבזבז לה את הזמן. בדיוק. כי היא הולכת להתקשר למישהו אחר. אז א', למה אני מרגישה צורך להתחיל להסביר לה? ב', אם אני, בגרסאות שאני לא מסבירה, אני אומרת, למה את סתם רעה? כאילו, לפחות תראי שאת בן אדם טוב.
אבל אם את אומרת, תראי, למה עשינו את הסימולציה הזאת? כי אני מרגישה, אני מקבלת שיחות כאלה כמעט על בסיס יומי, דווקא בגלל שאני כן תורמת לכל מיני עמותות וארגונים. הרי מעבירים, כן, סימנו אותי. ואני מקבלת טלפונים על בסיס יומי, ואני מזהה אותם כבר מהשלום שלהם. ובדרך כלל, באמת, יש להם איזה מין מונולוג כזה מאוד ארוך, שמספר גם עליהם וגם עלייך וכמה את טובה, ופונה אל הצד הטוב שלך, אל הצד שאת רוצה להרגיש אותו. ואז אני גיליתי שמה שאני אומרת זה, קודם כל אני משתמשת בנשק שלהם נגדם. אני אומרת להם, תודה יהודית, אני גם משתמשת בשם הפרטי שלה. אני אומרת לה, תודה רבה יהודית שהתקשרת, אתם באמת עושים משהו מאוד חשוב. עכשיו, אני אומרת את זה רק שאני מאמינה בזה. אני לא אגיד את זה אם זאת עמותה שלא יודעת מה, עוזרת לשים תרנגולות בכלובים קטנים. כאילו, אני אגיד את זה אם אני חושבת שזה. אז אני אגיד, באמת אתם עושים משהו חשוב. אני תורם, ואני אומרת, שימי לבך, אני אומרת את הלא על דרך הכן. אני אומרת, אני תורמת לשלושה ארגונים אחרים, ולכן השנה אני החלטתי לא לתרום לכם. עכשיו, לפעמים אני גם מוריד את המילה השנה. את רואה, אני שמה לב כבר לכל מה שלא מדויק ואמיתי. לפעמים יוצא לי, ולכן אני לא יכולה לתרום לכם. עכשיו, לא יכולה לתרום לכם, זה שקר. אני יכולה.
אבל למה את צריכה להגיד את זה לה? אני חושבת שזה המקום שאת יודעת, דיברנו על המקום הזה של לשחרר מעצמית. לא, אבל זה לשחרר מעצמך את האשמה. כשאת אומרת בכל רם, אני תורמת לשלושה ארגונים אחרים, את בעצם אומרת לעצמך, בשיחה עם עצמך, רונית, את בן אדם טוב.
נכון,
את עושה דברים טובים, את בסדר, אני תרמתי בעבודה, מה שנקרא.
נכון, נכון.
ולמה את צריכה את זה? למה את חייבת את זה?
שאלה מצוינת, you got me there. אז אני חושבת על זה יחד איתך רגע. יכול להיות שהתחלתי להגיד את זה, כי כשהייתי אומרת רק תודה רבה, אבל אני לא מתכוונת לתרום לכם, א', הרגשתי מגילה בסוף, וב', אולי הם פחות השתכנעו. אני חושבת שאני אומרת את זה, כי זה פשוט הסימביוזה של כל הדברים שבדקתי שעובדים הכי טוב. מה זה מבחינתי עובד הכי טוב? זה מסיים את השיחה בצורה הכי נעימה וקצרה שאפשר. ואני חושבת שאני נצמדתי לנוסח הזה, כי הוא עובד. כי הצד השני מאמין לי, וגם כי אולי זה משאיר לי הרגשה טובה בסוף השיחה, זה בהחלט מטרה שלי, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי.
כן. את יודעת, את אמרת קודם את לכן אני לא אתרום, ולא אני לא יכולה. וזה משהו שבדקו אותו גם במחקר, מחקר שפרסמו בעיתון על התנהגות צרכנים, שבעצם בחן שני סוגים שלו, וקבוצה אחת אמרו לה, כלומר, הגדירו קודם למה הם רוצים להגיד לא, היו שם כל מיני אפשרויות, נגיד גם דברים שקשורים לרגלים, דיאטות, ספורט, אבל גם הצעות וכאלה. ולקבוצה אחת אמרו, תגידו, I can't, אני לא יכולה. ולקבוצה שנייה, תגידו, I don't, אני פשוט לא. אז לא, אני לא יכולה לאכול במבה עכשיו כשיצאת לי, אלא אני לא אוכלת במבה.
נכון, גם ג'יימס קליר מדבר על זה.
כן?
כן, הוא מדבר על זה. על זה שאת אומרת לעצמך, אני לא מעשנת, או שאת אומרת לעצמך, I'm not a smoker. כאילו איך את מגדירה את עצמך.
כן, ואז הוא בדק למי יש יותר סיכוי להצליח להגיד את הלא, ובעצם לעמוד מאחורי הלא שלך.
בטוח אלה של I don't.
כן, ואלה של I don't, שפשוט כזה, הצעת לי משהו, אמרתי לך, I don't eat bamba, או אני לא מתארחת בפודקאסטים, או אני לא תורמת לעמותות בטלפון, או אני לא נשארת יותר שעות בעבודה, היו אלה שהצליחו לעמוד בלא שלהם, והיו הרבה פחות ניתנים לפיתויים או לשכנוע, זה שהרבה פעמים קורה, שכשאת אומרת לא, ואז מה שמפחיד זה שמישהו מתחיל לשכנע אותך, הוא אומר לך לא, אבל
כי כשאת אומרת I can't, זה לא האמת. כשאת אומרת אני לא יכולה לעשות הנחה, זה שקר, ברור שאני יכולה, זה העסק שלי. כשאת אומרת אני לא יכולה לתרום, זה שקר, יש לך כסף, תתרמי. וכשאת אומרת את הרצון שלך, מביאה את הרצון שלך, ואת אומרת, החלטתי שלא. או זה המחיר שלי. או אני לא יכולה לפגוש אותך בערב. ולא, לא, כאילו, I can't, אני לא יכולה. לא, אני לא יכולה בהקשר של פגישות, אבל זה כאילו סופי.
כן. לא, ואת יכולה להגיד, אני בתקופה מאוד עמוסה, אני לא יכולה עכשיו. אז יגידו לך, טוב, אז בואי נעשה את זה קצר יותר, אני אבוא אלייך הביתה, אני אעשה את זה רק חצי שעה במקום שעה, אז כבר מתחילים לשכנע אותך בצדק. שוב, אנשים הם לא רעים, הם לא מנסים לצל אותך, הם פשוט כאילו רוצים לגרום מזה לעבוד.
היופמיזמים האלה, כל הניסיונות לרקח, לפעמים הם באמת, יש זליגות. גם בשבילנו. ואחת המילים, אגב, שהחליפו בשנים האחרונות את המילה הקשה במרכאות לא, היא המילה הרכה יותר, פחות. אז מה את אומרת? בא לך לפגוש אותי?
פחות.
שזה כאילו לא להגיד ממש את המילה לא, אבל זה די ברור שפחות.
כן. אני גם חושבת שאגב, מה שאמרת על ג'יימס קליר, זה בדיוק המקום שבו הרי המוח שלי, so called, הוא רואה אותי עושה פעולה, נכון? אני לומדת על עצמי מאיך שאני מתנהגת. וכשאני אומרת לך, אני לא יכולה, אז גם אני מרגישה באותו רגע שאני חסרת שליטה בסיטואציה, שאני זאת שאין לה את הכוח.
נכון, שיש מישהו שמחליט.
ואת ההשפעה, ואני פשוט, אני חסרת אונים, אני לא יכולה לעשות משהו. וכשאני אומרת לך, אני לא עושה משהו, אני לא נותנת הנחה, אני לא...
תורמת לארגונים חוץ מי או בכלל?
וגם, אני לא אוהבת לבוא לארוחות שיש בהן 80 משתתפים, כן?
כן.
אז גם את מרגישה ש... את עם ההשפעה בחיים
נכון,
שלך.
נכון, את מרגישה את יותר...
את בעלת השליטה.
לגמרי, את מרגישה יותר מולך. בשליטה, יותר בהחלטה, וזה בעיניי מה שמעורר הרבה כבוד בצד השני.
אבל חושב שבהקשר שלה לא יכולה ולא עושה, זה באמת המקום הזה של איפה אני שמתי את עצמי בתוך הגבלה, ואיפה אני שמתי את עצמי בתוך בחירה. וכשאני אומרת אני לא עושה, אז אני בחרתי.
נכון, ואני חושבת שזה כן יעורר, שוב, אני חושבת על אינטראקציות כמעט תמיד עסקיות, על ניסוחים כאלה של תודה רבה שפנית אליי, זה לא סוג הייעוץ שאני נותנת, ולכן לא אוכל לעזור לך. בהצלחה, בדרך שלך, בברכה, רונית, אוקיי? ככה אני כותבת מייל. אז כן, הצד השני התבאס, אוי, נורא רציתי שהיא תעזור לי, אבל אני חושבת שהוא אומר, וואו, איזו תשובה מכבדת. זאת האמת. וזה כיף להרגיש שאת בן אדם שמישהו אומר לו את האמת. את רוצה להיות בטוחה שאנשים לא משקרים לך, ולא חושבים שאת שברירית מכדי להתמודד עם האמת.
כן, אבל עזבי שנייה מיילים, אני כאילו רגע מדברת על...
טלפון, לא, אני מבינה, אבל אני כן אומרת...
על אמא שלך, על אוקיי. אח שלך, על מישהו תראי. שמתקשר אלייך ואומר לך, בואי לארוחת ערב, בואי לסדר פסח,
אגיד...
ואת לא רוצה להיות בסדר פסח הזה, אין לך כוח, כבר היית ב-40 סדרי פסח בחיים שלך,
אז אני
ולא
אגיד...
בא לך על האנשים שיהיו שם, ובא טוב... לך לשבת בבית ולראות סדרות בערב פסח, השם ישמור.
אז תראי, כן. אני, את כן נותנת כאן דוגמאות במערכות יחסים, ובמערכות יחסים אני באמת לא רוצה לפגוע. אני לא רוצה לפגוע. אבל, אז אני לא אגיד את האמת שהיא לא בא לי על אנשים שיהיו שם וזה, ואני כן אגיד, תודה רבה שהזמנתם אותנו, ואני אגיד מה החלטתי שכן, ואני כן אגיד, החלטנו השנה להישאר בבית בפסח, אנחנו מרגישים שאנחנו מאוד רוצים את הזמן המשפחתי השקט הזה ביחד, אני יודעת שעכשיו, אני אישית נורא, קשה לי להוציא מהפה שלי את המשפט הזה, כי בשבילי משפחה ופסח זה אין יותר חשוב מזה, ואני רוצה להיות שם, אז זה נורא קשה לתת לך את הדוגמה הזאת, אבל כאילו...
אבל את יכולה להתחבר לזה שיש אנשים שבשבילם זה עול.
אני יכולה להתחבר לזה, אני כן, חבל לי קצת, זה קצת עצוב לי על אנשים כאלה, באמת, אני חושבת שלפגוש את המשפחה שלנו צריך להיות תמיד ברכה, ואם המשפחה היא לא ביחסים מספיק טובים שזה ברכה, צריך לעבוד על זה,
כן.
באמת.
לא, אבל... זה דוגמה טובה, כי אני חושבת שאת יכולה להיות בקשר מדהים עם המשפחה שלך, ועדיין לא לאהוב פורמט מסוים,
יכול להיות.
קומבינציה מסוימת כן, אבל, של אנשים.
אבל זה בדיוק מגיע לאזור האפור, שבתוך מערכות יחסים את עושה פשרות. ואם אני יודעת שלדודה שלי מאוד מאוד חשוב שאני אהיה בליל הסדר עם כל המשפחה, אפילו שאני סובלת מזה, אז אני אבליג ואני אבוא בכל זאת. אבל את מבינה, פה נכנסים השיקולים.
אבל מה ההבדל? למה שם את מבליגה?
כי אם אני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב לה, אז את מבינה? כי אם אני חושבת שזה משהו שהוא לא מאוד מאוד חשוב, או היא לא מאוד מאוד תיפגע נגיד מזה, אז אולי אני אגיד לה, תקשיבי, תודה רבה על ההזמנה, אבל בשבת הזאת או בחג הזה אנחנו רוצים להישאר עם המשפחה שלנו, ואני חייבת קצת לנוח עם פגישות המוניות. אני יודעת שאם אני אכתוב את זה וזה יהיה זה, אז היא תאריך את זה. אם זה, כן, היא לא תחשוב שאני משקרת לה, שאני אומרת לה בעצם, אני לא סובלת אותך ואין לי כוח לאירוע הזה, ואני לא כזה מין. זה נורא נורא עדין כשזה מגיע לדברים כאלה מבחינתי. אז כן הייתי אומרת את האמת, אנחנו החלטנו שהפעם אנחנו לבד, וזה רק אנחנו, ואני יודעת כמה זה חשוב לכם, אבל אנחנו נמצא הזדמנות אחרת להיפגש ב. מבינה? כלומר, כן לדבר על מה כן, או לדבר על אני מבינה שזה יאכזב אתכם, אבל זה מאוד חשוב לנו אחרי תקופה מטורפת, להיות רק אנחנו ב. כן הייתי כותבת את זה, אבל ביחסים, עם היסטוריה, עם זה, עם זה, עם זה, לכי, את לא יכולה לדעת לאן זה יוביל, את מבינה? כאילו, זה מאוד שונה כאן, כן, בעיניי, החיים האישיים מהחיים העסקיים, כשזה מישהו שאולי את כן חייבת לו משהו במרכאות, לעומת מישהו שאת לא חייבת לו משהו.
כן, אבל אני חושבת שמה שהכי, תעד מעניין, זה החיים האישיים.
נכון.
כלומר, ואני לא חושבת שהעקרונות שדיברנו עליהם הם כאילו תקפים לעסקים ולא תקפים לבית.
נכון, אני מסכימה. נכון.
כלומר, אני מרגישה שכזה טיפה עשית לעצמך הנחה עכשיו. כן. כזה לא, משפחה זה, כאילו, משפחה זה עושים, ולא, לפעמים גם ממשפחה, לפעמים לא בא לך.
נכון, אבל את צריכה לקחת בחשבון בדבר הזה, גם להבין שמאוד יכול להיות שהצד השני ייפגע, ואולי לדבר על זה.
וזה חלק מהמחירים שדיברנו.
נכון, ולכן את יכולה להגיד, אני מבינה שזה בטח, לכן זה לא הדברים שאת כותבת במייל, תגידי את זה בשיחה.
ברור.
כלומר, שוב להישאר, וזה באסרטיביות, שאומרת, לחזור על אותם דברים, להגיד את זה, ולא להגיד, את תמיד אומרת את זה, את זה, מה את מתערבת לי? לא להביא את זה לפיצוץ, אלא להגיד, זה מה שהחלטנו השבת הזאת, זה מאוד חשוב לנו להיות לבד, אני מבטיחה שתהיה לנו הזדמנות אחרת. זה ככה. ואז זה לא הופך להיות לא שהוא התרסה, זה הופך להיות לא שמדגיש את הכן שמאחוריו, את המחשבה שמאחוריו. איך זה נשמע לך?
זה נשמע לי טוב. אני כאילו אתגרתי אותך כי הרגשתי שאם דיברנו קודם על המקום הזה של אנשים יכילו את הלא ויחיו, אז פתאום הרגשתי שכשאנחנו מדברות על משפחה, כאילו היה לך איזו מחשבה שהם לא יכילו את זה, וזה נורא יפגע, וזה פוגע, זה בדיוק אותו דבר.
אז כאן, זה בדיוק אותו דבר, כשכאן בתוך השיקולים שלי, של האם להגיד כן או האם להגיד לא, אני באמת אבדוק עם עצמי מה יהיו הקונסקוונסס של הדבר הזה. מה יהיו ההשלכות של הלא שלי.
כן. אז בואי נערוז את כל הדברים הפרקטיים שמתחברים לבעצם איך אומרים את הלא. כי עלו כאן הרבה דברים בשיחה, אבל צריך רגע לתת את ה... לא רוצה לקרוא לזה מתכון, אבל עקרונות של איך אומרים לא בצורה שהיא, תדעת, כוללת את כל הערכים. אני רוצה גם לכבד, גם להיות נעימה, גם נחמדה, לא לפגוע באף אחד, אבל בסוף אני רוצה להגיד קודם כן לעצמי.
נכון. אז קודם כל אני חושבת שהלא מתחיל מלהבין מה כן. להבין אם את לא רוצה, ומה את כן רוצה, ולהזכיר לעצמך מה הדברים שחשובים לך, שלכבודם את מבטרת או מבטלת דברים אחרים. זה מאוד עוזר. ואם את לא בטוחה בזה, אז תקני לך עוד קצת זמן. ותגידי גם לצד השני, אני צריכה לחשוב על זה, אני אחזור אליך מחר, אוקיי? אחר כך אמרנו שבעיניי הלא הזה צריך להיות קצר, הוא צריך להיות ברור, ואני בעד האמת, אבל לא קצר. כל האמת. כלומר, אני לא צריכה להגיד לך, אני לא באה אליך כי אף פעם לא, את יודעת, אני לא יצאת איתך לדייט כי די, בחיית, אנחנו חברות מכיתה ג' ולא מעניין אותי מה קורה איתך בחיים, ויש לי חברות שאני יותר אוהבת להיפגש איתן. זה כל האמת, והיא מיותרת והיא יכולה לפגוע. אבל אני כן בעד להגיד איזושהי אמת, והאמת יכולה להיות לא למה לא, אלא מה כן. וגם לדבר על על הבחירה שלך, ולא על חוסר העונים שלך. את לא אומרת לא מתוך אני לא יכולה, אלא מתוך החלטתי. יש בזה משהו שהוא בעיני יותר חזק.
כן. אני רוצה להוסיף עוד דברים שעלו שהם בפרקטיקה שלנו. אני חושב שדבר אחד זה באמת לזכור את זה שאנשים נפגעים פחות ממה שאנחנו חושבים, הם יכולים להיפגע לגמרי, אבל בדרך כלל זה הרבה פחות מהקטסטרופה שאנחנו מדמיינים, הם ממשיכים בחייהם, וזה בסדר גמור. עכשיו, עוד דבר שאני חושבת שכדאי לעשות, זה גם להבין מה הסיטואציה שאני אומרת ללא. עכשיו, כי יכול להיות, אני לא מדברת עכשיו על לקוח שבאמת אין לי שום אינטרס לתת לו שירות. חברה ביקשה ממני משהו, אמא שלי ביקשה ממני משהו, מישהו מעבודה שיש לי קשר איתו. אם אני רגע אבין מה הוא באמת צריך, אז אני אוכל גם לתת לו אולי מענה אחר. ויכול להיות שאני אגיד, את זה משהו שאני לא עושה, אבל הנה אני יכולה להציע לך 1, 2, 3, 4, או באמת תפני לרונית.
ולכן אם משהו לא ברור, אפשר גם לשאול שאלות. כלומר, להגיד, אוקיי, אני צריך, בשביל להבין אם אני יכולה להגיד לך כן או לא, אני צריכה אותך עוד כמה שאלות. מה זה? כמה דקות של הזה? כמה עמודים של ה... כמה רחוק? איפה החבר הזה גר? אוקיי? עכשיו נזכרתי פתאום לקראת הסוף שלנו, בכל הדוגמאות שדיברנו עליהם קודם, החיים האישיים, של הילדים, שאומרים, אוף, אמא, הזמנתי אליי את יהודית, ולא בא לי שהיא תבוא אליי, כזה מין. את יכולה להגיד שיש לנו אירוע משפחתי, כזה כשהילדים שלי היו קטנים, ואני לא אהבתי לשקר בשבילם. אני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לגדל עליו את הילדים שלנו. גם היום, את יודעת, הילדים שלי כשהיו מתבגרים, והיו צריכים איתנו המון המון טרמפים כל הזמן, אבל לא תמיד היינו יכולים להגיד להם כן. אז לפעמים תשאלת, רגע, מתי זה? איזה מרחק זה, כמה חברים זה, יש לכם דרך אחרת להגיע לשם, את יודעת? ואת רואה לפעמים תוך כדי הרעיון הזה, עד כמה זה באמת חשוב לה, עד כמה זה קריטי. אם אני רואה שוואי, זו מסיבה שהיא חייבת להיות בה, ויש וזה וזה וזה, וואלה, יכול להיות שהייתי מסיעה אותה. אז כאילו, אם את לא מספיק בטוחה איך את מרגישה, או איך הצד השני ירגיש מול זה, אז לשאול כמה שאלות, כן? כן? כמו שאת אומרת, לברר בדיוק מה הצורך.
אני חושבת שכשאת מבינה מה הצורך, אז גם יש את העניין שאולי יש לך דרך אחרת לעזור, שהיא דווקא כן משהו שאת רוצה לעשות, נכון? יכול להיות שאת אומרת, אני לעזור למישהו למלא תפסים בשביל לפתוח את העסק שלו, זה לא משהו שאני רוצה לעשות כמעט אף פעם ובשום סיטואציה. אבל לחשוב איתו על רעיונות לעסק, זה משהו שאני אשמח לעשות. אז את יודעת, זה משהו שאת יכולה להתחבר למה כן, אם את מבינה מה באמת הצרכים שלו ואיפה הוא עומד. והדבר השני זה שאת גם יכולה לתת את הלא בצורה שהיא יותר אמפתית. את לא צריכה להיות כזה לא לך לזזל, אלא את יכולה להגיד כזה, אוי, אני מבינה שיש מצב שהתשובה הזאת תאכזב אותך.
נכון.
או שאני
אחלה כרגע... אחלה פתיחה יהודית, כן? מאמצת, כן.
שאני כרגע לא נותנת לך משהו שמאוד ציפית לקבל, או שהיה יכול ממש לפתור לך את הבעיה. כאילו, רגע, אני שנייה מכירה...
לגמרי.
בקושי או בסבל ש... הלא שלי נותן
או בחשיבות של הדבר הזה לצד השני, כן. של אני מרואה כמה זה חשוב לך, ואני מבינה כמה התשובה הזאת יכולה לאכזב אותך, זאת בהחלט תשובה שאפשר לענות לבן אדם.
אבל אני חושבת שבמיוחד במערכות יחסים שהן יותר קרובות, חשוב לתת את הלא בצורה שהיא כן אותנטית, פגיעה, לחשוף משהו על עצמי, כדי שזה לא ירגיש סתם, לא אכפת לי ממך, אלא הנה הסיפור שלי, כזה, זה משהו שיותר קל לך גם להבין אותו, וגם בסוף יש לו יותר פוטנציאל לקרב בינינו. טוב, היו פה מלא, 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 מלא דברים, כלים, סיפורים, רעיונות. ואני רוצה לעודד את המאזינים לקחת אתגר השבוע, ואני נותנת שתי אפשרויות לאתגר. או לקחת את העניין שלה להרוויח זמן, ובכל הצעה שאתם מקבלים,
לא לענות עליה מיד.
כן, גם ההצעות שלה כן. שזה יהיה כן, שהוא באמת כן. כזה, תגידו, אני חוזרת עלייך עוד... 10 דקות, עוד שעה, כתבחרו את הזמן, ולברר מה אתם רוצים, ואז אחזור, גם אם זה ממש כן, שתדעו שהכן שלכם הוא כן. ואם לא, אז הוא לא. אתגר חלופי, זה לעשות את הרשימה של המקומות שקשה לכם להגיד לא, ולתקוף את המקום הראשון ברשימה, זה הקל ביותר.
אוקיי, לא, אבל לא לתקוף, לחבק.
לגשת.
לגשת, לגשת.
לדבר הקל ביותר ברשימה, ולהגיד את הלא הזה.
ועוד דבר שאמרתי בסוף הפרק הקודם, ואני רוצה להגיד אותו גם כאן, זה חשוב, לפעמים זה דורש אימון. אם אנחנו בן אדם שבאמת באמת לא רגיל לעמוד על שלו, יכול להיות שגם האזנת יתר לתכנים של הפודקאסט הזה, עלולה לגרום להם לצאת באיזה אגרסיביות של, זהו, נמאס לי, אני כל הזמן אומרת לכם כן, אני עושה את הכל הבית הזה, אני כתבת כזה עכשיו, לא, תעשו את זה, כזה מין, לא. אז אני כן חושבת שזה דורש איזשהו אימון של... לגלגל את המשפט הזה על הלשון, לכתוב אותו באיזה מחברת, כאילו להתאמן קצת על הדבר הזה, כי לא תמיד זה קל. זה דורש קצת חזרות ודורש קצת אימון, אז לקחת בחשבון שזה דבר שלהתאמן על זה באמבטיה, באוטו, בג'וגינג.
מקום טוב להתאמן בו.
כן, באיזה פרטיות כזה, ולגלגל על הלשון כל מיני סוגי סירובים כאלה, עד שאתם מוצאים משפט שאתם לא מתפתלים כולכם להגיד אותו, אלא הוא יוצא לכם יחסית בצורה טבעית.
וגם עם הזמן, אנחנו נתפתל פחות.
נכון.
אז רונית כפיר.
תודה רבה, יהודית.
תודה רבה שהיית כאן.
מאוד שמחתי להתארח כאן שוב.
איך היה לך?
היה לי מאוד כיף, כרגיל, הזמן עובר מהר, ואנחנו, יש לנו עוד המון דברים לדבר עליהם.
ממש, ממש.
מה יהיה בפעם השלישית?
יש לי כמה רעיונות.
אוקיי.
אז איפה עוד אפשר למצוא אותך ללמוד ממך?
אפשר למצוא אותי באתר שלי, ברוניתכפיר.com. יש לי אינסטגרם שנקרא כפירוניטה, עם דאבל טי.
הוא מעולה, נשים לינקים.
תודה. ובפייסבוק אני תחת נעים מאוד, וגם הקהילה שלי נקראת נעים מאוד עצמאיות מדברות עסקים, שיש שם דיונים מעניינים על איך להגיד לא, בהקשר עסקי, בדרך כלל.
מעולה. יש מלא דברים שממש נותנים מלא ערך באינסטגרם שלך. אני ממש אוהבת שאת כזה מביאה ביטויים לאיך אומרים דברים, כי זה פתאום מסביר לך גם את הרעיון שמאחורי, כשאת רואה איך משהו נאמר. אז אני אוהבת את זה. ותודה רבה רבה שהיית איתנו כאן היום בפרק השני בחושבים טוב. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהגעתם לפרק הזה. אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד ממש תודה לכל מי שהגיע לשבוע הספר, להגיד שלום ולספר על הפודקאסט ולספר על איך שהספר נגע בכם. זה באמת כזה, השאיר אותי עם המון המון משמעות, גם קצת כזה הצפה, אבל המון משמעות של... לשמוע איך התכנים נוגעים בכם, וגם את הפרק על אסרטיביות הזכרתם שם כשנפגשנו, ולהגיד תודה גם לכל מי שחגג איתי את הרגע הזה, כזה היה שם איזה רגע שעשו לי הפתעה, וקיבלתי ספר פלטינה פתאום, וגם היו שם כזה אנשים שמאזינים לפודקאסט, וזה היה כיף לקבל את זה ביחד עם אנשים שמרגישים כזה חלק מהסיפור, עם כל המבוכה שהייתה בזה, וזהו, מקווה שתמשיכו ליהנות מהפודקאסט, ותודה רבה לרונית כפיר, תהיו בריאים, תהיו בריאות, תהיו אסרטיביות, תגידו לא, ותגידו לעצמכם כן.
בהחלט.
ביי!